הגענו לדף קפה עמוד א' בשורה 16, שליש הראשון של העמוד. תנא נתם, המוציא את אשתו משום שם רע לא יחזיר, או משום נדר לא יחזיר. כלומר, אדם שהוא מוציא את אשתו, כלומר מגרש את אשתו, כי יצא עליה שמועה שהיא זינתה, אסור להחזיר אותה לעולם. גם נמצא שהשמועה שקר והוא רוצה להחזיר בעצם את גרושתו, אסור. וגם אם מוציא את אשתו משום נדר, הוא טוען שהיא נדרנית ונודד יותר מדי וכדומה, הוא לא רוצה לגור עם נדרנית, אם הוא מגרש אותה, לא יחזיר אותה לעולם, אפילו אם התיר חכם את הנדר. מדוע? למה חכמים גזרו כך? זה מסכת גיטין. הם חששו שאחרי שתתגרש, תנסה לאחר, יצא קול אחר, יכחיש את הקול הראשון, או תלך חכם, יתיר את הנדר וכו', והבעל יתחרט למה שיגרש את אשתו, איתן באמת היא חביבה עליו וכדומה, הוא לא היה מגרש אותה אם הוא היה יודע את זה, בעצם לא גרש אותה מחד סיני, אלא כי חשב שהקול הראשון הוא אמת וכדומה, אם היה יודע שהקול הוא שקר וכדומה, או שעשה להתיר את הנדר, הוא לא היה מגרש אותה. טענה כזאת, אולי הייתה מבטלת את הגט, וכל הבנים שיבלדו לה מבעלה השני היו ממזירים. לכן מזירים בית דין דבעל מראש בשעת הגירושין, שהמגרש את אשתו משום שם רע, אסור לחזור להתחתן איתה. או, והוא עדיין אומר שהוא רוצה לה לגרשה, למרות שהוא יודע שהוא לא יכול להחזיר אותה, הוא לא יכול אחר כך לטעון, לא ידעתי וכו'. לכן, זה מה שנאמר פה, מוציא אשתו משום שם רע או משום נדר, לא יחזיר. אומרת הגמרא, שלח לרבא בר הונא, לרבא בר רב נחמן, ילדנו רבנו, אם עבר הבעל, ואחרי שהוא גירש אותה, הוא התחתן איתה שוב, כנס. מהו שיוציא, האם מחייבים אותו לגרש אותה או לא? אז אמר לרבא בר רב נחמן, הוא רוצה ללמוד במשנה שלנו, תנינה, הניתן על אשת איש והוציאה מתחת ידו. מי שהיה עליו לאז, שהוא בעל אשת איש וכו', והוציא מתחת ידו של הבעל, בית דין כפו על הבעל לגרש, אף על פי שכנס אותה הניתן, אחר כך יוציא, כופים אותה לגרשה. מדוע? כי הוא מחזיק את הקול הראשון, יכולה גם כאן אותו דבר. והרי שחזל אמרו שצריך לגרש את האישה ולא יחזיק, כלומר שאחרי שהוא גרש את האישה לא יחזיר, ומדוע הוא גרש את האישה? בגלל שהוא מחזיק את הקול שהיא זינתה, אז גם אם הוא מתחתן איתה שוב, צריך לגרש אותה, כי בעצם אנחנו יודעים שכל התקנה הייתה, כי הוא, יש פה קול, והוא מאמת את הקול הזה, עצם זה שהבעל יחליט לגרש אותה, בגלל שהמוציא את אשתו משום שם רע, כנראה שאכן היא זינתה. אז אותו דבר כמו המשנה שלנו. עוד מעט הגמרא תציע חילוקים. אמר לי, מי דאמי, הטעם, הוציאה, הכה, הוציאה. כלומר שמה, הטעם, הוציאוה, הכה, הוציאה. כלומר שם המשנה לגבי ניתן אשת איש, המשנה אומרת, הוציאוה, ביתן כפו את הבעל הוציאה. מדובר בהכרח מקשר, באו עדים שראו שזינתה. אם ביתן כפו, ביתן עושים את זה על פי עדים. לכן האישה אסורה לבועל מהתורה. ודאי שקופים אותה לגרשה, זה המשנה שלנו, פשוט, כפי שהסברנו. אבל כאן במסכת גיטין כתוב הוציאה מעצמו, הוא לא יכול לעשות כן. מהתורה מותר לחזור לסענה. אבל מכם שובר בעצם על דין דרבנן, אולי לא צריך לקפות אותו שוב לגרש אותה. אבל עומד כבר רב הרב נחמן אמר, מתאים איתם יוציאת נען, למה אפשר גם לשנות במשנה בגיטין? הוציאה, או אפשר יותר נכון, לשנות במשנה כאן הוציאה, לא חייב להגיד שנדובר הוציאוה, בעצם גם המשנה שלנו שנדובר ניתן לנשת איש. אף על פי כן מדבר שהוא החליט להוציא אותה, ולא שבית דין כפו את זה. כלומר, בכלל לא חייבים לפרש את המשנה שלנו כמקש, יש בו עדים. באמת ראינו בדף הקודם שיש בזה מחלוקת, האם לפרש את המשנה, כי מדובר על באו עדים או לא באו עדים. אבל עדיין, אומרת, מה, יש פה חילוק גדול, הקטי מדמי, הכה, במקש מסכת גיטין מדובר על הבעל. הבעל שנושא אותה, אז משהו חוזב נושא אותה, לכאורה זה לא דבר מגונה. אדם היה נשוי למישהי, החליט לחתן איתה שוב, להחזיר את גרושתו, לא כל כך מגונה. הטעם המקרה של המשנה מדובר על הבועל, בועל זה דבר מגונה, הוא הייתה נשואה למישהו אחר, וכפו אותו לגרש אותו, או לא כפו לגרש אותה, לא משנה מה הוא גירש אותה, ועכשיו הבועל שיצאו על שם רע, שהוא בעל אותה, שהוא בעצם נאף איתה, מדובר על המקרה שהוא התחתן איתה, ברור שחזל יגידו בזה, לקפות לגרש אותה, מה שאין כן מקרה של הבעל. אבל אמר לי, הוא אומר, לא, שפי דם הידד, שני המקרים אכן דומים לזה, לזה, לזה מספיק. כלומר, הכה אמרו רבנן, כאן אמרו חכמים, והניתן לא יכנוס אם כנס יוציא. גם כאן אותו דבר, אמרו חכמים לא יחזיר, ואם כנס יוציא. אבל אומרת הגמרא ככה, כאילו, יש פה דמיון מספיק להגיד שזה אותו דבר, אבל אומרת הגמרא לא, אין פה דמיון, באמת יש פה חילוק גדול, ולא היא. הטעם עלוי על מלקלה. הכה אמרינן, קם בי בקלה ולייטי. יש כמובן חילוק לכאורה עצום. במשנה שלנו, הרי הנטען, הוא מאמת את הקול הראשון בזה שהוא נושא אותה. הרי טענו עליו שהוא נאף עם אשת איש. עכשיו הוא בא להתחתן עם אשת איש. ברור שחזל יגיד צריך לקפות לגרש אותה. כי הפוך, בזה הוא מאמת את הקול הראשון. והוא לא בסדר. אבל כאן מסכת גיטין זה הפוך בדיוק. עד רבה הוא גירש אותה. כבר היה קול שהיא זינתה. הוא גירש אותה. עכשיו שהוא רוצה להחזיר את גרושתו. אז הוא בזה הוא אומר, אני לא מאמין לקול הראשון. כלומר, בדיוק הפוך, הוא לא מאמת את הקול הראשון, הוא בעצם אומר שבעל חזר, הוא בדק את הקול הראשון, ומעל הדיוקו, ובעצם גילה שזה שקר. זה מה שכתוב, קם בבקלה ולייטה, כלומר, הוא עמד על הקול הראשון וראה שאין בזה ממש. ולכן הוא חוזר ומתחתן איתה, ולכן עד רבה, יותר טוב. ודאי שחכמים לא יגידו לגרש אותה. עכשיו, מה הכוונה? עדיין חכמים אמרו, לא יחזיר. אבל אם הוא עשה את זה, לא יקפו אותו לגרש אותה. הגענו למשנה נוספת פה בקפה עמוד א', המשנה הקודם למדנו כל מיני מקרים שאסור חכמים לאיש לישא אישה מסוימת, חשש שמא יגרום הדבר להוצאת לה, זה אותו דבר, המשנה ממשיכה בעניינים אלו. שליח שמביא גט מדת הים, ואמר בפני נכתב ובפני נכתב, כלומר הוא אמר בפני נכתב הגט ובפני נכתב על ידי עדי הגט, לא יישא אשתו של המגרש את הגרושה, כלומר, מכיוון שהגירושים תלויים בעדות שלו, ישלחו שמא יאמרו אנשים שהעיד עדות שקר, כדי שיתירו לו לשאת את האישה. מה העניין שבפני נכתב, בפני נכתב? זה בסרט גיטין. כל מי שמביא גט מחוץ לארץ צריך להעיד שהגט נכתב, נכתם לפניו. מדוע? כי הגט צריך להיות כתוב לשמה. לשם האיש המגרש או שם האישה המתגרשת. בתי דינים בחוץ לארץ, בניגוד לאלו שארץ ישראל, לא היו בקיאים בהלכה הזאת. לכן תיתנו חכמים שמביא גט מהמקומות הללו צריך להעיד שהגט נכתב ונכתם בפניו. אחרי שהוא מודיע את זה לבית הדין, שהגט נכתב ונכתם לפניו, שואלים בית הדין אם נכתב ונכתם נשמע, והוא אומר שכן. ומכיוון שסומכים פה על עדותו, לא יישא את אשתו. המשך המשנה, אדם שמעיד על אדם ואומר, מתו, או שאמר עליו, הרגתי, ואני הרגתי אותו, או הרגנו, כלומר הרגתי אותו עם אנשים אחרים, לא יישא את אשתו של המת. למה? כי אנחנו סומכים לעדותו להתיר את האישה, יש לחוש שמי אלעיזו עליו שהעיד שקר, כדי שיתירו לו לא עושה את האישה. אמנם מותר לה להינשא לאדם אחר על פי העדות הזאת, כי אישה מותר להינשא על פי עד אחד שמעיד על מות בעלה, כפי שנראה בהמשך. עכשיו רבי דה אומר לו, רבי דה אומר, אם הוא מהרגתיב לא תנסה אשתו, אסור לאשתו לנסה כלל, גם למישהו אחר, לא מקבלים את העדות של הבעל, לא מקבלים את העדות שאין בעלה חי. מדוע? כי בזה שהוא איש שהרג את בעלה, הוא עושה את עצמו רשע, והתורה אמרה, אל תשאר את חיים רשע, להיות עד חמאס, כפי שנראה בגמרא. אבל לא מה, אנו הרגנו הוא, לכאורה הוא ישתף ברגע, למה כאן כן מאמינים לו, הגמרא תדון בזה, בכל זאת תנסה אשתו, מותר לאשתו לנסה למישהו אחר. אומרת הגמרא תמה דמינת הים, הטעם שאסור לעשות אותה כי הוא הביא גט מדמינת הים. דעלי כאן סומכים, כמו שאמרנו, סומכים את אותו, כי הוא אומר בפנה נכתב, בפנה נכתם. אבל מי שמביא גט מארץ ישראל, דלאו עלי כסמכים, שלא סומכים על עדותו, ישראל אשתו, מותר לו לעשות את אשתו. אומרת הגמרא, אבל זה קשה, והמת דלאו עלי סמכים, הרי מת שאנחנו לא סומכים לגמרי עדותו. דם אמר כתוב בגמרא, למה מותר לאישה להינשא על פי עד אחד שמעיד על מיתת בעלה? משום דאישה דייקה ומצווה, אישה חוקרת היטב ורק אחרי זה נישאת לאחר, בודקת היטב שאכן מת בעלה, ורק אחרי זה נישאת לאחר, למרות שבדרך כלל צריך שני עדים להתיר. התירו חכמים שתישא על פי עד אחד, כי היא חוקרת, כלומר לא סומכים לגמרי לעדות, סומכים לאישה, וקטן לבחוז לא יישא את אשתו. אנחנו רואים כן, שאף פי שלא סומכים לדותו להתיר לנישא, אלא סומכים על זה שהאישה חוקרת היטב, אסור לנישא אותה, אז למה מי שמביא גט מארץ ישראל מותר לו לישאנה? אומרת הגמרא, יש הבדל, יש הבדל, הקם לכתבה, החאי כתבה, שם מקש אדם העיד על בעלה של אישה שמת, אין שום שטר כתוב שמעיד על מיתתו, לכן אף על פי שאנחנו לא סומכים לגמרי לעדות שלו, יש פה אבל סומכים על זה במקצת, לכן אסור לו לישא את אלמנת המת, כי אין פה שום שטר, אין פה שום דבר כתוב, אבל כאן לגבי מי שמביא גט מארץ ישראל, הרי היא כתבה, יש שטר כתוב, יש גט עצמו, הרי בגלל הגט, העדות לא נצרכת, לכן חשד שאני זה עליו, לכן מותר לו לשאת את הגרושה. דתנן, גם מביאה ראיה לחילוק הזה, מה בין גט למיטה, שהכתב מוכיח, כן? במשנה, עניין נשים מסוימות שנאמנות להביא גט מנת הים, ולומר, בפני נכתב, בפני נכתם, אבל לא נאמנות להעיד ולומר, מת בעלה של אישה הזו, מה ההבדל בין עדות של גט לעדות של מיטה? כמו שאמרנו, הכתב של הגט, שנמצא בידן, מוכיח כדבריהם, מה שאין כן, על העדות בלבד, בלי כתב. עוד עמד במשנה, מי שמעיד על אדם ואומר, מת, הרגתיו או הרגנו, לא יישא את אשתו. אומרת, הוא ניהוד לא יישא את אשתו, אבל אדם אחר תינשא, כלומר, אם מותר להינשא, כי מקבלים את הדבריו של המעיד. שואלת הגמרא, ואמר רב יוסף, מקשה רב יוסף, פלוני רבעני לאונצי. כן, אדם בא ומעיד, עד מעיד ואומר, הבן אדם הזה בא אליי במשקף זכור, רבעני לאונצי, בד כוחי. ולדבריו, חייב אותו פלוני מיטה, כי משום משקף זכור, הוא עצמו פטור, כי היה אנוס. אם הוא ועד אחר, אז כתוב, הוא ועד אחר מצטרפים להורגו. כאשר הנרבה להעיד בדבר, אם יש איתו עד אחר, אז נהרג הרובה על פיהם. אבל אם הוא העיד פלוני רבעני לרצוני, אז לפי דברי עצמו הוא רשע. והתורה אמרה, אל תשאת רצון, הרי הוא עשה את זה לרצון, וזה רשע, זה אסור. אז התורה אמרה, אל תשאר את חיים, רשע להיות עד חמאס. מכיוון שזה רב ורשע, הוא פסול לעדות. הוא העיל בנותו, הוא נעשה בעצם פסול לעדות, הוא לא יכול להעיד על הרובע. אז גם במשנה שלנו, הלו העד מעיד על עצמו שהוא רשע, כשהוא אמר, אני הרגתי את הבעל. לכן לפי רב יוסף, היה צריך להיות פסול לעדות. למה אישה מותר לנסה לדם אחר? אומרת, כמו אביחיתם, שאני עדות אישה, אולי תאמר, טוב, לגבי עדות אישה, כן הוא חכם יותר, שלא תגיע לידי הגונה, אכילו ברבנן. ואמר רב נשה, גזלן לדבריהם, כאשר עדות אישה. גזלן לדברי תורה פסול עדות אישה, כלומר, גזלן, מי שעכשיו גזלן מדי רבנן, אומנם כאשר עדות אישה, להעיד לאישה, שמת בעלה, להתיר אותה לנסה לאחר, אבל גזלן לדברי תורה, פסול עדות אישה. למרות שכן הוא חכמים לקבל עדות אישה מאנשים שפסולים עדות אחרת, כלומר, דווקא פסולים, מחמת שעברו לאיסור דה רבנן, אבל לא יקלו לקבל עדות אישה מאלו שפסולים עדות מהתורה, ומכיוון שמעיד שהרג את בעלה של האישה עבר לאיסור תורה, הוא הרג את בעלה, אז חכמים לא מקבלים לקבל עדותו, זה סתירה לגמרי. אז הוא אומר, טוב, אולי רב נשה סובר כרבי יהודה, רבי יהודה הוא זה שאמר, רבי יהודה אמר במפורש, שמי שמעיד הרגתי ולא מקבלים את העדות בכלל, לכאורה הוא סובר בדיוק כרבי יהודה. ובעצם זה המחלוקת במשנה עצמה. כלומר, המחלוקת בין חכמים לרבי יהודה במשנה זה ככה, תלויה בשאלה אם הקולה שהקל הוא חכמים לגבי עדות אישה אמורה גם לעניין עד שמיד על עצמו שהרג. חכמים אומרים מהקולה שאמורה גם לעניין זה, לא כמו רב נשה. הם לא מסכימים עם רב נשה שאומר גזל לדבריהם כאשר עדות אישה, אבל דברי תורה לא כאשר עדות אישה. בדיוק זה המחלוקת. לכן, אם עיד אדם שהוא הרגיש עדותו כשרה, מותר לאישה להינשא לאדם אחר. אבל רבי יהודה הוא סובר לא, כולה זה נאמרה, לא נאמרה לעניין זה. כדת רב נשה, רציחה איסור מהתורה, לכן עדותו פסולה. והאישה אסורה לנסה מישהו אחר. אבל אמר לך רבנן שלא נכון. אני יכול להגיד לכך כך. אני אנא אמרה אפילו לרבנן. דבריי שגזלן מהתורה פסול עדות אישה נאמר אפילו לפי חכמים שחולקים לרבי דמה משנה. תמד רבנן הכה כדי רבה. הסיבה שחכמים כאן במקרה זה שלא פוסלים את עדות שהרג את בעלה זה כמו רבה. סיבה אחרת. מה רבה אמר? אדם הרב דבר כזה. פלוני רבני לרצוני. אם אדם אומר העיד שפלוני רבה אותי במשקף זה אחר לרצוני, אז אף על פי שלדבריו הוא בעצמו רשע, אין ואין דבריו לגבי עצמו מקבלים יעדות, אדם קרוב אצל עצמו ולכן אין אדם משים עצמו רשע, אבל אומרים פלגינן דיבורה, כלומר אדם לא, אין אדם יכול לפסול את עצמו לעדות, וזה זה שמעיד עצמו שהוא רשע, אלא מכיוון שהוא קרוב אצל עצמו, הוא פסול להעיד על עצמו. אז לכן, אף על פי שאין בדין מקבלים עדותו לגבי עצמו, מקבלים עדותו לגבי הרובע, זה הכלל, פלגינן דיבורה. חולקים את הדיבור, מקבלים מדיבור העדות את הניתן לקבל, ופוסקים על פיו, הדוחים את מה שאי אפשר לקבל, ולא מתייחסים אליו, לפי רבה, גם מה שאמרנו. העמיד על עצמו שהוא הרג את בעלה של האישה, אינו נאמן לקבל על עצמו, לשים את עצמו רשע, כי אין אדם לשים את עצמו רשע, לכן לא מקבלים את זה. לכן הוא נאמן לגבי הבעל שהוא מת. הוא נאמן לגבי הבעל שהוא מת, לא מקבלים את עדותו, כי אדם לשים את עצמו רשע, אבל זה שהבעל מת, מקבלים את זה. לכן מוטלת האישה להינשא על פי פלגין דיבורה, לומר, בסדר, לגבי אני הרגתי אותו, לא מקבלים. לגבי עצם זה שהוא מת, כן מקבלים. ורבי יהודה סובר כדעת רבי יוסף, שעושה עצמו רשע, אין אותו, אין אותו מתקבלת כלל. כלומר, שאמר לך רב נשה, שאני אומר אפילו לפי חכמים, שסובר כרבה. כרבה, אבל רבי יוסף, אני סובר כרבי יהודה. זה מה שאומרת, אמרה, אם רבי יוסף דאמר כשתת רבי יהודה, אבל אמר רבי יוסף, לא, אני יכול להגיד, אני אדם, גם רבי יוסף רוצה לומר, מה שאמרתי, שלא מקבלים עדותו של עושה עצמו רשע, זה אפילו לפי חכמים. שאני עדות אישה, לפי רבי יוסף יגיד שונה עדות אישה, באופן כללי לא מקבל עדותו של אדם עושה הרשע, ולא מנפל גן דיבור כדעת רבה, אבל עדות אישה זה משהו אחר, וכאילו ברבנן, כיוון שחכמי יקל לקבל עדות, גם עדים פסולים עדות אחרת, לכן אף פי שבדרך כלל עדות שעושה את העד הרשע אינה כשרה, במקרה הזה הכשירו אותה חכמים, ועד רבי יוסף יבוא ונגיד לו, רב מנשה שהוא לא מקל בעדות אישה אלא לעניין עד אחד, הפסול מדי רבנן, הוא יגיד, דמר כרבי יהודה, הוא יגיד כרבי יהודה, שסובר כמותו במשנה, שאין מקבלים עדות אישה, מעד שפסול מהתורה. עוד למדנו במשנה, רבי יהודה אומר, הרגתיו לא תנסה אשתו, הרגנו תנסה אשתו, שואלת גם מה ישנה הרגתיו, מה ישנה הרגנו, הרי בשני המקרים עושה את עצמו רשע, לכאורה זה פשוט, זו שאלה שמתבקשת מהמשנה, לפי שיטת רבי יהודה, אמר רב יהודה, מדובר במקרה שאני הייתי עם הורגיו, במקרה שהוא אומר הרגתיו, אז הוא, כמו שאמרנו, הוא עשה את עצמו רשע, במקרה שהוא אומר הרגנו, זה לא הכוונה, אני הרגתי עם אנשים אחרים, הכוונה, הייתי שם וראיתי שאחרים הרגו אותו, זה הכוונה, אני הייתי עם הורגיו, ראיתי כשהרגו אותו, ואני בעצמי לא נגעתי בו, לכן העדות כשרה, והגמרא מביאה ראיה לזה, והתניא אמרו לו חכמים לרבי יהודה מעשה בליסטים אחד, שיצא להרג במזיקת קפוטקיה, ואמר להם הליסטים, לעומדים אצלו, נכו אמרו לה לאשת שמעון בן כהן, שאני הרגתי את בעלה בכניסתה ללוד, מותר לו בעצם לנסה לאחר. גם יש גורסים, אהלת את אשתו בכניסתו לילות של הארור. חופן הסיעו את אשתו. כלומר, חכמים מכיוון שהסיעו את אשתו, התיעו חכמים לאשתו של שמעון בן כהן ינסה לאדם אחר. אז במקרה הזה בעצם למדנו שמעיד שהוא עצמו הרגיש, מותרים, מתירים לאשתו לנסג. אז ננסה, זה מה שאמרו פה, אמרו חכמים לרבי יהודה, למה אתה לא סובר כמותנו, כמונו. אז אמר להם רבי יהודה, וכן שם ראיה, אני מדבר במקרה שאני הייתי מורגב, זה מה שרבי יהודה אומר. מדובר לא מקרה שהוא השתתף, הניסטים אומר, השתתפתי למגרים בהריגה, אלא הפוך. מכיוון שהוא לא איג'ו היה אחד ההורגים, אלא מה גר, קניתי איתם, ולכן האישה מותר להינשא. אומרת גמר, ועד ליסטים תענה, אבל כתוב, ליסטים, היוצא להרג, ליסטים היה. נמצא שהוא היה רשע, הוא היה חלק מההורגים. אומרת גמר, לא, הכוונה נתפס על די המלכות, על די ליסטיות. הוא נתפס איתם עם חבורת הליסטים, אבל הוא עצמו לא הרג. אומרת גמר, ויצא להרג תענה, הברית אומר שהוא יצא להרג, הוא עצמו היה חלק מהליסטים. אומרת גמר, לא, זה בית דינו של גויים. בית דין עובדי כוכבים. אצל הגויים זה לא די כבקט, הם גוזרים גזר מוות גם כל מי שהיה עם החבורה, גם אם בפועל לא השתתף בהריגה. לכן הוא נחשב חלק מהליסטים. בכל אופן למדנו היטב יש הבדל בין הרגתיו, לפי רבי יהודה הרגתיו, לבין הרגנו, כלומר הייתי שם, אבל לא הייתי חלק מהאנשים שהרגו אותו. משנה נוספת בקפה עמוד ב', אמצע עמוד, החכם שאסר את האישה בנדר על בעלה, כלומר אישה נדרה נדר הנאה מבעלה, וחכם לא מצא פתח להתיר אותה. כלומר, יש שתי דרכים שאפשר לצאת מהנדר, או שהבעל היה מפר את הנדר ביום הנדר, או שהיא הולכת להתיר אותה אצל חכם, אבל החכם פה לא מצא פתח. אז זה אומר את המשנה, הרי זה לא יסנה, חכם אסור ליסנה, שמילעיזו אנשים אמרו, לא התיר את הנדר, למה? כדי שיוכל לעשות אותה. עוד מקרה, מענה או שחלצה בפניו, אם מענה אישה יתומה קטנה וכו', או חלצה בפני חכם, פה כן מותר לעשות אותה. מדוע? מפני שהוא בית דין. פה כבר החכם לא פעל לבד, אלא גם מעון גם חליצה, נעשים בפני בית דין של שלושה. כששלושה פועלים יחד, אין לחשוד שבהם שעשו שלא כדין, ואין בעיה שאחד מהם יישא את האישה הזאת שחלצו בפניהם, או שחלצה בפניהם, או שמיינה בפניהם. אומרת הגמרא, היתירה, יישאנה. משמע, אם אכן החכם כן היה מתיר את האישה לבעלה, היה מתיר את הנדר, אחרי זה נניח הבעל מת, או מגרש אותה, אז הוא יכול להתחתן איתה. למה? במה יסכין? הנה, בכלל מדובר באחד, אחד ממצא מתיר, האם אחד יכול להתיר נדרים? כלומר, אם היה מתיר את הנדר, והוא היה מת בעל, מותר היה להתחתן איתה, משהו שהוא התיר את הנדר. איך הוא התיר את הנדר? אם הוא אדם אחד, ואמר רבי חייא בר אבין, אמר רב נעם רם, תנא, התרת נדרים בשלושה, אז מדובר על שלושה, בשלושה יש חשד, למדנו כבר בסוף המשנה, שבפני בית דין אין חשד, בשלושה מחשידי, והתנא מיינה הוא שחצה בפניו בלי סיינה, פני שהוא בית דין. עומד מעל העולם אחד, מדובר פה באמת על אדם אחד, אלא בדרך כלל צריך שלושה להתיר נדרים, אבל כדמר רב חיסדא, אמר רבי יוחנן, ביחיד מומחה, כלומר, למרות שסתם חכם לא מתיר נדרים, ביחיד מומחה הוא יכול להתיר נדרים, אך הנמי גם כאן מדובר על יחיד מומחה, וכן אם הוא כן מצא פתח להתיר את הנדר, בסוף הבעל מת או גירש אותה, הוא יכול להתחתן איתה. למד בסוף המשלם, יענהו שחצה בפני חכם, בפניו, יסיין את פני שהוא בית דין, תעמד בית דין, משמע בגלל שאין בית דין, אבל הבטרי לא. כלומר, משמע שבגלל שהם בית דין, שבית דין מורכב משלושה אנשים, שלושה דיינים. אבל אם הפעולה הזאת הייתה נעשית בפני שניים, לא היו מתירים לאחד מתוך השניים לעשות אותה. למרות שלא פעלו לבד. אומרת, במה זה שונה מהמשנה, מהתוספתא, מה ישנה ועד אתנן, עדים החתומים על שדה מקח, עדים שחתומים על שטר מכירת שדה, ועל גט אישה, לא חשו חכמים לדבר זה, ללעד שיכול לצאת מהם, כלומר, לא אסרו על העדים לקנות את השדה או לשאת את האישה. אז הנה, פעולה שנעשה די שניים, אין חשש לעז, למה מקשר לפנינו כן יש? אומרת מה לא, גם פה אין באמת לעז, למה נאמר במשנה מפני שהוא בית דין, למה לא אמרו מפני שהוא יותר מאחד, אלא כי רצו למד אותנו דין, היא גופה כמה שמונה לפוקי, מנדה אמר, מיון בפני שניים, כמה שמונה מיון בפני שלושה, לא, שנלמד, שנבין שמיון וחליצה, פה במקרה הזה, צריך להיות דווקא בפני שלושה דיינים בית דין, ולא כמו מנדה אמר, שרצה להגיד שמיון קשר, גם נעשה בפני שני דיינים. שמעתי בפועל במשנה שלנו וגם במשנה הקודמת שאסור לשלח הגט לשאת את האישה וכו', אם הם עברו על התקנה וכנסו אותה, התחתנו עם האישה, היא באה אליו, כנס מהו שיוציא? אז רב כאן אמר כנס אם הוא עבר ונסע אותה מוציא, רב שאמר כנס אינו מוציא, ותעני לה שנה להם לחכמי הישיבה למעשה, רב זוט דבר רב פאפי כדברי אומר כנס אינו מוציא, אז אמרו לרבנן רב אשי זה גמרא, זה קבלה מאבותיך או סברה, או מסברת עצמך אמרת כן? אז אמרנו, זה מתאים איזה משנה, למדת במשנה בדף כבדה, בדף הקודם, הניתן משפחה והשחררה, מעובד כוחים להתגרה, הרי זה לא יכנוס, אם כנס אינו מוציא, מפורש שם, למרות שמדובר על מי שיצא עליו כל שהוא בעל שפחה או בעל גויה, אם הוא כנס בכל זאת, אין מוציא, למה? על מה למדנו ברננן ומפינן, לא כופים אדם לגרש לאשתו, מחמת לעז שיצא עליהם. אז גם כאותו דבר מקשר חכם ושליח שעברו, מדובר רק על לעז, ברננן ומפינן, לא כופים אדם לגרש לאשתו, בגלל רינון ולעז בלבד. הגענו לדף קבע ומודע, ונראה את המשך בעזרת השם, פעם הבאה, חזק וברוך.